אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בוקר טוב.
שלום רב, ימים חמים, כדאי לשתות הרבה מים ולהשתדל למצוא צל. שלא תגמרו כמו חיילי המשמר הבריטי של המלך בלונדון.
מה בעיקר תפס אותך בסרטון הזה?
מלא דברים.
בוא נתחיל.
מלא דברים.
אולי תגיד בשורה אחת מה רואים שם.
קודם כל, הסרטון מתחיל כשאחד החייל עם כל התלבושת, כן? עם כל הכובע הגבוה הזה, עם הפרווה השחור, עם
לפני,
כל המדים.
עוד לפני זה רק נגיד, האירוע המדובר הוא חזרה גנרלית למצעד יום ההולדת של המלך.
של המלך צ'ארלס, כן.
כן. קח את זה מפה.
אז הסרטון מתחיל בזה שיש חייל על הקרקע, שוכב מעולף.
מהחום.
וכל התזמורת ממשיכה לנגן. ומחכים. לא מחכים. לא מחכים. החייל שהתעלף כנראה מחכה לאיזה פינוי, ואז רואים את החבר'ה עם האלונקה. חבר'ה עם האלונקה רצים אליו כדי לסחוב אותו, כשברקע הם כבר מפנים חייל אחר שהתעלף מהחום, והתזמורת עסוקה בלהמשיך לנגן, כי, כלשון המשורר, מוכרחים להמשיך לנגן.
תן לי רק קטנה בנקודה הזו, לפני שנגיע לשלישי שנפל, הראשון קצת הזכיר לי חלוץ במשחק כדורגל.
כן, כי?
שמנסה לשחות פאול. הוא נפל, חיכה 10 שניות, ראה שהשופט לא שורק, ראה שאף אחד לא בא לפנות, וקם.
כן, רק לזכותו של החייל הזה, בסיטואציה הזאת אתה מבין שהוא באמת התעלף. כלומר, עם כל מה שקורה מסביב, שאף אחד לא בא לעזור לו, אתה מבין שהם כל כך לחוצים על הדבר הזה של לנגן ולהיות ייצוגיים, שאם הוא לא היה ממש חייב להתעלף, הוא לא היה מתעלף.
היית מוכן לעבוד בעבודה כזו?
שתגעת?
מזכורת טובה מאוד מאוד מאוד. לא, אבל מזכורת מאוד 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 טובה.
שתגעת? אני רואה, אני עובר על הטוויטר של הנסיך וויליאם, שהיה שם במקום, וגם הוא לא ניגש לסייע.
אגב,
לא אותו חייל שהתעלף.
עוד לפני וויליאם, הקהל לא נראה מהאירוע הזה. יושבים שם אנשים, הם מנופפים במניפות שלהם, כי גם להם היה חם, ו...
בבוקר ההתעלפות, כותב הנסיך וויליאם, אני אתרגם תוך כדי תנועה, חודשים של הכנות ושל אימונים למצעד הזה, והיום הם יראו את החזרה הגנרלית המסכמת. כלומר, כולם ממש ממש בלחץ על הדבר הזה, ואחרי שלושה חיילים מתעלפים באירוע, מה מצייץ הנסיך וויליאם? האם, חבר'ה, בואו נפיק לקחים, נשמור עליכם שם.
יש דברים שיותר חשובים מלעמוד ולא לזוז.
נשים
חיי אדם,
נשים
בריאות.
צירייה, אולי פעם הבאה תבואו בלי הכובע. כובע זה לא צריך כובע, זה רק חזרה. חבר'ה, תבואו עם בגדים קצרים, העיקר שיהיה לכם... בואו נזכור, בסוף זה טקס, זה לא... לא, הוא כותב, תודה גדולה לכל חייל שלקח חלק בזה, למרות החום. Difficult conditions, but you all did very good job. Thank you, William.
אני רק חושש מה יקרה, אם זו החזרה, מה יקרה באירוע האמיתי. כמו הבדיחה היה לתאונת דרכים בפולניה, משישה הרוגים בתאונה ועוד 6 בשחזור. מקווה שלא יקרה שם כלום. אני מצהיר כאן, מאחל לך בריאות שלמה, שלעולם לא זה. אם חלילה, 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 אתה חש ברע בשידור, אני לא עושה מה שעושים הבריטים. ממשיך לשדר כאילו לא קרה כלום.
לא, אבל...
דרוקמן ישים ברגע את מרש מגן דוד אדום, ואני מטפל בך.
למה? כי אנחנו יודעים שיש דברים יותר חשובים מהשידור. מותר להגיד את זה? אין את קדושת השידור. אתה זוכר שלפני 3 שנים...
מי זה פה ממשאבי אנוש נכנס בדיוק?
לפני 3 שנים, הייתה לנו לידה בשידור. זוכר את זה? אני זוכר, אני זוכר בדיוק, כי זה היה תאריך הלידה של בני הצעיר.
אוקיי.
אני כתבתי לכם בצ'אט, חברים, לאשתי יש צירים, אני הולך, ולא תאמין מה קרה. זה היה בזמן הקורונה, אנחנו לא שידרנו מאותו אולפן.
אוקיי, נכון.
כתבתי לכם בצ'אט, חברים, לאשתי יש צירים, אני הולך, ולא תאמין מה קרה. קמתי והלכתי. והשידור המשיך. חרף רצונותיו של הנסיך וויליאם, הנסיך וויליאם של התאגיד.
אבל אם זה היה קורה כאן, ואתה היית יולד, לא אשתך, הייתי מיילד אותך, לא הייתי ממשיך, נכון?
היית מיילד אותי? את האמת, היית מיילד אותי?
הייתי קורא לדרוקמן ולנדב שילדו אותך, אבל הייתי הולך שנייה לסדר את התפסים בחוץ פה בקופת חולים.
שבסיטואציה הזאת היית מתעלף.
זה נכון, כמו בלי הכובע על הראש. אבל זה אני.
טוב, דברים חשובים באמת יש על הפרק. תספר מה?
בוא תתחיל, אני פה מחפש את הליינאפ שלנו.
מסמך מאוד מעניין, תן איזה מילה עליו, המסמך בלוד.
קודם כל אנחנו מסוף שבוע שממשיך לדמם מאוד מאוד.
כן.
קצב הרציחות בחברה הערבית שהיה גבוה ממעילה, הולך ועולה כל הזמן. אנחנו, המסמך שאתה מדבר עליו הוא מסמך סולחה, הודנה, בין שתי משפחות בלוד. ראש העירייה בלוד חתום על המסמך הזה, וגם חברי מועצת העיר, ואנחנו נדבר עם אחד מהם. את כל השאר הפירוט עוד דקה, ממש, כן. כשניגע בעניין הזה.
וגם אורק אליי כתבתנו תביא סקירה שלא נגמרת מאירועי האלימות בחברה הערבית. נדבר עם ניצב בדימוס זוהר דביר, נשאל אותו גם מה עושים מכאן, והאם הוא בעד להכניס את השבק לעניין הזה. יש דיון היום אצל ראש הממשלה, בשאלה האם לאפשר לשבק, לבקש מהשבק או להכניס את השבק לתוך האירוע.
ובכלל מה עושים?
כן.
המצב לא טוב, מה עושים?
נכון. אני אהיה גם במגידו. שם עושה רושם שהשכנים, הערבים מתחילים או ממשיכים או מעדכים.
להתעניין באדמות הקיבוץ. סיפור שהתחיל ב-48'. וממשיך עכשיו, אנחנו נדבר עם שניים, גם ערבים מאום אל-פחם שהיה באירוע שם יום שישי, סיפור של ישי פרידמן בעיתון שביעי, הגיעו לשם עשרות אנשים, להתפלל שם, נדבר עם אחד מהם, ונדבר גם עם ראש המועצה האזורית מגידו.
ועוד הרבה דברים. ועוד הרבה דברים.
אין לי מחשב, אז קח את זה מפה.
מה לקחת מפה?
את השידור. תחשוב שכאילו התעלפתי.
וואי, 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 וואי. אם התעלפת אז אני בא לעזור לך, אני לא מתעסק עם השידור.
אתה חושב שכאילו התעלפתי ואתה בריטי בטקס.
אנחנו כאן עד 10, גם ברדיו, כאן רשבת, גם בטלוויזיה, כאן 11, אפשר לצייץ אלינו בהשטג קלמן ליברמן בטוויטר. מה עוד אומרים? יש גם טלגרם, תכתבו בטלגרם. ואיתמר דרוקמן, עורכת המשדר, נדב רוטנצוויג מפיק, חיים זקן, לביצוע טכני. אורלי אלקלעי כתבתנו, שלום.
בוקר טוב חברים.
בואי נתחיל אולי בסדר כרונולוגי הפוך, כלומר מהאירועים הכי חדשים עד להכי ישנים.
בוא נציין קודם כל שיש 100 נרצחים בחברה הערבית. באמצע שנת 2023, יש לנו עוד 6 חודשים, אלוהים יודע לאן המספרים הללו יגיעו, 13 נרצחים בשבוע, שזה בלתי נתפס.
מטורף.
זה פשוט מטורף, באמת מטורף. אז אתמול בערב, ב-10:30 בערב, נכנסים אלמונים לבית בג'לג'וליה, יורים לעבר בעל הבית, אשתו ואישה נוספת שנמצאת בבית, כתוצאה מהירי הזה, נרצח אשרף קרוג' בן 49, הוא נפצע באורח אנוש, פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא, שם קבעו את מותו. אישה כבת 40 נפצעה במצב בינוני, ועוד אישה כבת 30 במצב קל. אנחנו יכולים לומר שפה מדובר בפעולת נקם. בנו של קרוש הוא אדם שנעצר בעבר בחשד למעורבות ברצח של מדי חרירי לפני כחודש וחצי בכביש 6 ושוחרר ממעצר. וכרגע הוא בכלל לא נמצא בארץ, הוא נמצא בטורקיה. וכאן הייתה איזושהי פעולת נקם, וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים כל הזמן, אנשים חפים מפשע, משלמים מחיר שלא קשור אליהם כלל, והוא משלם בחייו. זה קורה משהו כמו שעה וקצת לפני זה, רצח בקלנסווה, וואטה קשקוש, בן 28, אלמונים יורים לעברו ברגע שהוא יוצא מהרכב שלו, פותחים בירי לעברו, הוא נפצע פצעים אנושים, וגם כן נקבע מותו.
שם יש סרטון מדהים שמתעד את כל האירוע הזה.
לא להאמין, פשוט לא להאמין. בשעת ערב מישהו יוצא, הולך כמה מאות מטרים, יודע למי הוא מחכה, פותח בירי, מדובר על סטודנט לרפואה, סטודנט לסיעוד, שהוא פרסם שהוא אח במקצוע, כמה שעות לפני כן, משגיח על אנשים, נותן ליווי ותמיכה למאושפזים, ושהוא עובד בבתי חולים.
למה הוא נרצח? אנחנו יודעים את הרקע?
תשמע, אם המשטרה יודעת, אז אולי יודעת יותר. אין לנו מושג. אין לנו מושג כרגע. ייתכן מאוד שגם הוא חף מפשע ומשלם מחיר.
אוקיי, זה קלנסואה.
ג'לג'וליה.
כן, וכיס הסמיה.
ובואו נראה ליום שישי. אולי האירוע
הכי מדובר מהרצף הזה.
הכי מדובר, כי אנחנו מדברים על שרית אחמד, נערה דרוזית, בת 18, שנרצחת בגלל נטיותיה המיניות. בגלל בחירתה לחיות את חייה בדרך שבה היא רוצה. 3 שנים קודם לכן, היא מגיעה למשטרה ומדווחת על כך שהיא מאוימת על ידי 2 אחיה. אחד אומר לה, אני אשלם 200,000 שקלים כדי שמישהו יוריד אותך, והשני אומר, אני אדקור אותך בבטן ואני אחר כך אלך לשתות בירה. גם לקחו לה את הטלפון הסלולרי וסגרו אותה בבית, וזאת לאחר שגילו על נטיותיה המיניות. היא נכנסת למעון, למקלט, היא שוהה שם 2.5 שנים, לאחר מכן היא יוצאת מהמקלט, חוזרת חזרה לביתה, מוציאה רישיון נהיגה, מתחילה לעבוד, ולפני כחודש, ב-12 למאי, היא מגיעה לתחנת המשטרה ואומרת להם, לא מאיימים עליי, אבל משהו מרגיש לי לא טוב, יש לי איזשהו חשש, והיא מסכימה להגיע שוב למקלט בדרום הארץ, אבל איך שהיא מגיעה עם המונית? למקלט היא מודיעה, לא, לא, אני לשם לא נכנסת, אני הולכת להתגורר בבית משפחתי בסג'ור. זה היה לפני 5 ימים. ביום שישי אחר הצהריים היא נוסעת במכונית הפולו שלה, בכביש המוביל לעירקה, אלמונים גורמים לה להיעצר בכביש, חותכים אותה, ומטווח אפס פשוט לא מותירים לה כל סיכוי. מאמצי החייה ארוכים, ולבסוף נאלצו לקבוע את מותה בדרך לבית החולים, עוד בטרם שהגיעה לבית החולים.
אורלי,
ולא נחזור ליום חמישי, על 6 נרצחים, 5 בטבח ביפיע, אבל כמו שציינו, 100 נרצחים, ו-13 מהם רק בשבוע אחד. אז כן ישיבות, וכן פרויקטור, ומי יהיה הפרויקטור, ומה יהיה, ומה לא יהיה, הנה התשובה.
אורלי, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
כמו שאמרנו בתחילת השיחה בעניין הזה, יאסר אלוקמי מפרסם אתמול הסכם סולחה או הודנה, מעניין מאוד, מן 2 משפחות בלוד. ראש העיר רביבו חתום על ההסכם הזה, ולא רק הוא, גם חבר מועצת העיר מוחמד אבו שריקי. מוחמד, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולמאזינים. בוקר עצוב, מה אני אגיד לך, לאור הרציחות במגזר הערבי.
לפני שנדבר על ההסכם עצמו, תן לנו את הרקע מתוך לוד. מה סיפור היריבות בין 2 המשפחות שחתומות על הסולחה הזו?
תקשיב, הסיפור בלוד לא שונה משאר האזורים המגזרים הערבים, במגזר הערבי. מתחיל זה מדברים שטותיים, כלומר, אם זה על כסף, אם זה על שליטה, אם זה על קאווה, פרוטקשן, עם על זה, הרבה גורמים, עסקים, כל מיני דברים כאלה. אבל לא תיארתי לעצמי שמשפחה, בני דודים, להגיע למצב הזה. במקרה הדנן יש נרצח אחד מבן דוד אחד, לפני היה 6 חודשים, 7 חודשים, ומגיעים למצב הזה. איך מגיעים למצב הזה? כאשר המגזר הערבי מזמן איבד כל עניין מהמשטרה בשביל ללחם בפשיעה.
לא, אתה מסביר למה הגעתם לעניין של הסולחה הזו, אבל עוד לפני
הגענו,
זה...
הגענו, אני אמרתי
לא,
לך.
היריבות, אבל בין... אנו... רגע, מוחמד, שנייה. היריבות בין המשפחות, שוב, על מה היא?
על דברים משתתיים, על כסף מזערי, לא תגיד על עניין סחר בסמים או כל מיני דברים כאלה. זה מתחיל משני ילדים, זה מגולש למבוגרים, להורים, וההורים מזמינים את המשפחה מכל הצד, ובהתחלה זה שובר את היד שלה, הוא תוקף אותו, נותן לסתירה, ואז מתחממים מעניינים ומגיעים לרצח, לצערי הרב. אבל חשוב, למה השאלה שלך זה חשוב מאוד, שכולם מעל גלי היתר לשמוע את זה. מאחר מגזר ערבי איבד כל אמון במערכת החוקתית, במערכת החוקתית זה המשטרה, לאחר מכן בתי משפט.
ולכן אתם מחליטים ליזום את הסולחה הזאת בין המשפחות ולהגיד, חבר'ה, אנחנו העירייה, אנחנו עכשיו הערבים לכם, אנחנו מטפלים בסיפור הזה?
תקשיב, אני מה שלך, כאילו אתה מעוניין שהרצח ימשיך
להלום
ולעקוד במגזר הערבי. שנייה, ראש העיר קודם כל, הייתה פנייה מהמשפחה. הייתה פנייה, וראש העיר זימן את האנשים, וגם שייכם ביניהם, וגם אני כחבר מועצה שאני מכיר מאוד את החברה הערבית, וגם מקובל אצל החברה הערבית. זימן אותם, מתייעץ איתם, הם פנו אליו, אמר להם, אדוני חבר'ה, אם אתם מתחייבים אליי בהסכם, אני רושם הסכם, אם אתם רוצים לא לכבד ראש העיר, לא לכבד חבר מועצה, לא לכבד את עצמכם, את השייכם, אז אני מרים ידיים.
אתם מעדכנים, אתם מעדכנים במשהו עם המשטרה בהסכם, בכל סביב הסוגיה, סביב ההסכם הזה?
לא, לא, המשטרה לא בעניין.
לא בעניין בכלל.
לא בעניין, אני אגיד לך, הבעיה בגזר הערבי במיוחד בלוד, המשטרה באה במקום לעצור מי שגורם לירי ומי שגורם לרצח. מה עושה המשטרה? הטכנולוגיה החדשה של המשטרה, חושבים מונעים רצח או ירי, באים הורסים להם את השערים של הבתים, שמסתיר מהירי ומגן עליהם מהירי, אז משאיר אחד משפחה מול המשפחה. זה אחד. הם מזמינים ירי למשפחה השנייה. אני אתן לך דוגמה מהרצח האחרון. הרצח האחרון שהיה אבו גנם לפני חודש, מה עשו? נרצח בחור מאבו גנם, הלכה המשטרה לשבת להגן על המשפחה השנייה, כאילו מזמינים את אלה שנרצח.
לא, אנחנו יודעים,
אבל שלכם.
רק ההסכם הזה מעיד שגם אתה חושש מזה שאם אחד רוצח השני ירצח אותו בחזרה, אז המשטרה ניסתה למנוע את הרצח הבא. אבל
המשטרה לצערי הרב לא יכולה למנוע. הנה, אתמול בלילה בג'לג'וליה.
תגיד, מה כל צד, לא זוב רגע לג'לג'וליה, בוא נחזור אל לוד. מה כל צד התחייב כאן לעשות בהסכם הזה?
כל צד התחייב לשמור על שקט במידה, ויש חיכוך, הוא פוגש צעיר אחר מהמשפחה, הרי כולם בני דודים. אז אם מרימים מיד טלפון לראש העיר או אליי, אנחנו מיד נעוף שם, נלך מהר להרגיע את הרוחות, ואני מקווה שיפטר. זה כבר 3 ימים, בינתיים ברוך השם, כולם שומרים.
אז אתה וראש העיר בעצם, עכשיו אתם המשטרה, כלומר כל אחת במשפחות חתמה שאם יש לה איזושהי בעיה מרימה טלפון אל ראש העיר?
נדב, כן?
קלמן.
קלמן, אני מכבד מאוד אתך ואני מקשיב תמיד לרעיונות שלך. המשטרה לא חלק בעניין, המשטרה צריכה לשמור עליך, על כל חברה במדינה פה, בסדר? המשטרה מבינה לאן זה. ניסינו כמה דברים, יש ועדת סולחה, ניסינו. חלק הצליח, חלק גדול לא הצליח, חלק גדול. היום אתה, יש בעיה, אתה רוצה לפנות לסולחה, לא מעוניינים להתערב. למה לא מכבדים המגזר הערבי היום מחר ואין ראשי משפחות?
אבל מוחמד, זה הולך יותר רחוק. סעיף 3 בהסכם הזה אומר כך, ראש העיר ישוחח עם מפקד התחנה, שבזמן ההודנה הוא ימנע ככל האפשר מפעילות משטרתית כמו מעצרים והריסות כל עוד השקט נשמר. מה זה אומר? אתם לא רוצים אם המשטרה מזהה עבריינות, אתם אומרים לה, אל תעצרי פה אף אחד, זה לא טוב?
ראש העיר, קודם כל, אני מעריך מאוד את הצעד שהוא עשה, מאחר ואנשים פנו אליו, המשפחה פנתה אליו. ראש העיר, כולל אני, כולל כל בן אדם, לא יתערב בעבודה של המשטרה. הלוואי, הלוואי, ואני אומר את זה בפה מלא, שהמשטרה תיקח את התפקיד שלה רציני וענייני, והם מכירים כל אחד מה הוא נועל, אפילו מספר הנעליים הם יודעים, ויש גורמים, אבל מאחר כולם היום מנגנים, והשבק לא מתערב, ואנחנו כמגזר הערבי, כחברה ערבית, יודעים ומכירים טוב, שכל הרציחות באות מתמיכה של המשטרה, מאחר ואלה שרוצחים, הם עשיינים, דיווחים, דיברו על זה, רשתות תקשורת,
מה, למשטרה יש עניין שירצחו אנשים בלוד?
אני אגיד לך, היום ראש הממשלה, למשל, הוא מבקש שהשב"כ יתערב. זה לא צריך להיות בקשה. מי המגזר הערבי שיחליט לא מכניסים משטרה, לא מכניסים שב"כ לחברה הערבית בשביל למנוע פשעים ו...
רגע, לא הבנתי. אתה רוצה שהשב"כ ייכנס?
אני רוצה שהרצח במגזר הערבי יפסק. לא משנה, תביא לי ביידן, ביידן, שיתערב, שיתערב. מה אני אגיד לך? אני יכול למנוע רצח? היום המגזר הערבי רואה בן אדם, מישהו יורה בו, כמו, יש מצלמות, כמו שהיה רצח אחרון בלוד, אבו מוסה.
תגיד, אבל בהמשך לסעיף הזה שקאמן ציטט, שראש העיר שוחח עם מפקד התחנה, שבזמן אהודה יימנע ככל האפשר מפעילות משטרתית, המשטרה יודעת מזה? כלומר, אמרת המשטרה לא בעסק, אז איך...
אני יכול לבנות לראש העיר,
לא, אבל איך ראש העיר יכול להתערב? מה זה, בקשה מהמשטרה לא להתערב?
אבל עוד פעם אני חוזר, קלמן, אני חוזר על מה שאמרתי. מאחר ואנחנו איבדנו כל אמון במערכת המשטרתית, מה שנקרא משטרה, אנחנו חייבים לפנות לדרכים אחרות.
לא, בסדר, אבל כשאתה כותב את זה במסמך...
אנחנו רוצים להפוך כל אבן, כל פיסת נייר בשביל להגיע...
את זה הבנתי, מוחמד, אבל כשאתה כותב את זה במסמך, המשטרה הרי לא יודעת מההודנה הזאת. איך אתה יכול להתחייב שמפקד המשטרה לא יתערב?
תקשיב, המשטרה יכולה להתערב בכל רגע, לא זקוקה ל...
כתבת שמפקד התחנה יימנע מ... כתבת שמפקד התחנה יימנע מפעילות משטרתית.
ממעצרים.
אני אמרתי עוד פעם, אני אומר, המשטרה מתערבת, אף אחד לא יכול למנוע ממנו
לא, אבל נשאל מה אתה רוצה, אנחנו שואלים מה אתה רוצה. מוחמד, נניח שעכשיו...
אני רוצה, אני רוצה...
רגע, שנייה, אני אסביר את השאלה שלי. נניח שעכשיו מפקד התחנה, מקשיב לשיחה שלנו, מתקשר אליך בעוד 5 דקות, ואומר, תשמע, אני יודע על אחד מבני המשפחות האלה שמתכנן לעשות משהו רע לאחד מבני המשפחה האחרים. לעצור אותו או לא לעצור אותו? מה אתה אומר לו?
אדוני, יש חוק במדינת ישראל.
אבל אתם ביקשתם שלא יהיו מעצרים.
אנחנו לא ביקשנו מעצרים. אני ביקשתי מעצרים. הם גורם כל שום וביקשתי...
ביקשת שמפקד התחנה יימנע מי להתערב בסכסוך הזה.
תקשיב, זה הודנה של 3 שבועות. ההודנה הזאת, אני מקווה מהבורי עולם שזה ישמר ו... יחלחל לתוך החברה הערבית, במיוחד בלוד, ואנחנו תדבר איתי בעוד 3 שבועות, נראה אם אנחנו הצלחנו או לא הצלחנו.
ובעוד 3 שבועות אתם אמורים בעצם לסיים את ההודנה ולהיכנס למצב של פיוס ממשי, נכון? של...
לא, אם הם מתחייבים 3 שבועות, אני מדבר ברור, אם מתחייבים 3 שבועות לשמור על השקט, אחרי 3 שבועות יש את ה... ראשי המשפחה שהם לא נמצאים בינתיים בארץ, והעבירו להם הוראה לשמור ולכבד ראש העיר וחבר המועצה. אנחנו יושבים, כמו שכתוב לך במסמך, בשני לשביעי, יום א', ואנחנו מזמנים את כולם, כולם נשבעים, למרות שנשבעו ביום שישי על הקוראן ועל התורה, שהם שומרים על שקט, ואז אחרי זה אנחנו מזמנים עם השייכים, דיברנו כבר עם השייכים, תהיה סולחה רבת משתתפים, מכינים מסמך, מחתימים אותם, מפייסים ביניהם, עושים ארוחה אצל צד, ואחרי זה באים לצד השני, ואז אני מקווה שהצלחנו במערכה.
איפה, למה ראשי המשפחות לא בארץ?
הם מטיילים. מה, אתה לא יוצא לחוץ לארץ, אני לא יוצא לחוץ לארץ.
ממש עכשיו במקרה בטיול?
כן, במקרה.
לא שברחו מפה.
אבל דיברתי איתם.
לא, לא, הבנתי, חשבתי שהם ברחו מפה. אתה אומר, הם בדיוק בטיול.
לא, למה ברחו מפה?
אם יורים פה, זה...
טוב, אם זה סטייל חדש עכשיו, מי שרוצה לרצוח מישהו ובורך לחוץ לארץ בדובאי, לא שכח למקרה של דובאי, תוך 3 שעות שמו ידיים על הרוצח בדובאי, והם תושבי ואזרחי מדינת ישראל. פה יש כל הרחובות מרשתות מצלמות, לצערי הרב, כנראה לא עובדים אצל המגזר הערבי.
מוחמד אבו שריקי, חבר מועצת העיר לוד, חתום על הסולחה, על ההודנה הזו. תודה רבה לך.
גם לכם, יום נעים.
גם לך.
טוב, אפשר משהו כליל רגע לפני שאנחנו צוללים עוד פעם לסיפור הקשה של...
כן.
אתה מרשה לי?
כן.
כותבת לי מאזינה, האם אתה יודע שהכובע השחור של משמר המלך שוקל 7 קילו?
די!
ועשוי מפרווה של דוב שחור מקנדה.
לגבי הדוב שחור זה נראה כזה. לא דווקא מקנדה, אבל...
אתה יודע שזה דוב? לא, שחור גם אני ראיתי.
כן.
היה לך ברור שזה דוב מקנדה?
בסדר, זה לא נראה כמו אור של חתול. זה הגיוני שזה דוב. 7 קילו זה הרבה. זה הרבה.
כן. אני לא מבין איך אנשים מסתובבים עם שיער שלהם על הראש, זה נראה לי כבד, אבל...
נכון, וזה לא 7 קילו. ניצב בדימוס זוהר דביר, לשעבר סגן המפכ"ל, שלום.
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
מה עושים?
מה עושים? עושים נשימה עמוקה ועושים כמה דברים בטווח הזמן המיידי והקרוב, ואחרי זה גם מדבר על הבינוני והרחוק. דבר ראשון, מה שעושים למחר בבוקר, כי זה הדבר היחידי הריאלי מהיום למחר, לדעתי, זה לגייס פלוגות מילואים של מג"ב, ולהתאים אותם למוקדים המדממים, כדי להרגיע את השטח.
אבל מה זה מוקדים מדממים? זוהר, אנחנו מסתכלים רק מהשבוע האחרון, זה כל יום מקום אחר. זה כל החברה הערבית.
נכון, אבל עדיין אפשר למקד את זה. עדיין אפשר למקד את זה במקומות מסוימים. אני בימים אלה, אני גם עומד בראש מכון לביטחון אישי וחוסן קהילתי, יחד עם עוד חמישה ניצבים, חבריי, ועם הנשיא האקדמית גליל מערבי. ואחד הדברים שעשינו שם, הדברים הראשונים, זה למפות את כל המקומות המדממים, הבעייתיים ביותר. יש רשימה, יש על מה להתמקד, אבל כרגע אני רוצה לשים את זה שנייה בצד. אנחנו חייבים, המשטרה קטנה על המדינה, צריך להגיד את זה בצורה ברורה, חד משמעית, נקודה. המדינה גדלה ב-30 שנים האחרונות, ב-2, המשטרה גדלה ב-20% בערך. אז השמיכה היא קצרה מאוד, ולכן אני אומר, הדבר הראשון שאפשר לעשות מחר בבוקר, זה טיפה להגדיל את השמיכה הזאת. נכון שמדובר פה בנושא רב מערכתי ורב ממדי, שנוגע כמעט לכל התחומים.
השר לביטחון פנים, השר לביטחון לאומי אומר, אומר שהוא הביא...
זה מה שמרגיע את השטח, זה נוכחות ובולטות.
השר לביטחון לאומי אומר שהוא הביא הרבה כסף למשטרה עכשיו כדי להגדיל אותה.
תודה, אותי לימדו שאת הכסף סופרים על המדרגות, ואני חושב שאנחנו בקצה המדרגות נשאר עם הרבה פחות כסף מכל ההבטחות. וכבר עכשיו די ברור, יש אפילו ניצב שאמר את זה בצורה ברורה, שהוא הממונה על העניין הזה, ראש הגד, שהולך הביתה. אז הפער בין 9 מיליארד, אולי אם יהיו לנו בקצה 1.5 מיליארד, 2 מיליארד, הוא גדול מאוד, ועדיין אני אומר, אפשר לעשות עם הקצב הזה לא מעט, אם שמים את הדגש על הדברים הנכונים. אני חושב שאחד מהדברים השקועים בעיניי, גם זה מילת קצב שהיא חסרת תוכן, זה הנושא הזה של המשמר הלאומי, ואני אסביר גם למה. המשטרה כיום חסרה 2,000 שוטרים מהתקנים הקיימים, והעסק הזה ממשיך ומתדרדר. חוץ מעוד 5,000 שוטרים אחרי שמועלים את ה-2,000 האלה, גם המשטרה נוקבת במספרים האלו. אתה מקים גוף חדש שהוא שואב לך את כל המשאבים, שהוא מסתמך על אותו מאתר של אנשים, אז אתה מייצר כאן משהו שקיים, שהוא לא מספיק חזק, ואתה מנסה לבנות כרגע סוג של משהו שבעיניי הוא נראה כרגע כפיל לבן. יש גרעין בתוך מג"ב כיום שנקרא המשמר הישראלי. אתה רוצה, תחזק אותו, זה מסתדר מאוד גם עם העניין הזה של לחזק את המשטרה, מערכים קיימים, ולא לבנות דברים חדשים. הכסף שהושקע בבניית מבנה אחר, תקורות, זה גם טווחים ארוכים מאוד, זה נכון, במקרה הטוב זה עוד 2-3. אנחנו צריכים משהו מחר בבוקר. משהו מחר בבוקר זה הנושא הזה שכמו שאמרתי, זה פלוגות מג"ב, ולהחזיר לשירות שוטרים שהתפטרו לא מזמן בשיפור התנאים שלהם, קרי, גם לשוטרים מתחילים, שכר יותר גבוה, דרמת פקד כולל, וגם מענקים להחזיר שוטרים קיימים, שזה יכול להיות בטווח של שבועות, חודשים, כדי למלא את השורות. יש תחנות שהן ריקות כמעט מהאנשים, בעיקר במקומות בעייתיים. תסתכל מה המצב בדרום, לך למרחב נגב, תראה מה קורה שם. אין כמעט מקום שעושים עליו שחסרים אנשים. אז בואו, דבר ראשון, נמלא את השורות, נמלא את המבנים הקיימים, נחזק את המערכים, מודיעין, חקירות.
למה השורות ריקות? אנשים לא רוצים להיות שוטרים?
כן, דבר ראשון, אתה רואה את העבודה הקשה הסיזיפית ששוטרים עושים בחודשים האחרונים, ולא רק בחודשים האחרונים, בכלל. שוטר נמצא כמעט בכל שבת, בכל חג הוא נמצא מחוץ לבית, לא עם המשפחה שלו וכו'. הוא מקבל כסף שלא, ממש לא עומד ביחס לסיכון, ולא ביחס לשעות שהוא מבלה בחוץ, שבת אחרי שבת אחרי שבת, שבת, ונכון גם לנושא של מתיחות. במקומות על רקע של פחה, פעילות חבלנית עוינת, זה נכון גם על רקע של המחאות, זה נכון כמעט בכל פינה, בכל, בכל מקום. אז השוטרים נשחקים, הם גם מסתכנים. המשפחות לוחצות מבפנים, אומרים, מה שאתה, מה שקורה כרגע, הוא לא שווה את הכסף שאתה מקבל. ולכן אני אומר, גם אם יש מעט כסף, הוא צריך לטפל במילוי השורות, שימור הקיים.
תגיד, זה ברור. זוהר דביר, כשאמרת המשטרה קטנה על המדינה, חדש שאתה הולך להגיד, אז תכניסו את השבק פנימה, שהוא קצת יותר גדול על המדינה, במשטרה.
אז אני אגיד לך מה דעתי על השבק. אני מכיר את הארגון המצוין הזה היטב, מהרבה עבודה משותפת, דגש על האינטיפאדה השנייה, הייתי מפקד ימה, באמת עבדנו כתף אל כתף בהמון דברים. גוף מצוין עם יכולות אדירות. יש פה כמה הבדלים. דבר ראשון, היום, גם כיום השבק נמצא בשולי הדברים, במסגרת החוק הקיים, בדגש על נושא של סחר באמלח לא...
הוא יעזור, קודם כל הוא יעזור או לא יעזור?
לשבק יש...
מעבר לבעיות שיש מסביב, קודם כל זה יעזור למאבק בפשיעה בחברה הערבית?
מבחינת יעזור, כרגע אני שם בצד את העניין של עמדת השבק בעניין ואת העניין החוקי. בגדול התשובה היא כן, לשבק יש עילה דמונית, אני יכול לומר, במגזר הערבי. והרבה דברים בצדק, וראינו גם כשהיה את הגניבה הזאת של עכשיו תאמלח מהדרום.
אתה אומר זה עוד לפני מה שהם עושים, אתה אומר עוד לפני מה שהם עושים בפועל, השבק ייכנס, זה חיל ורעדה לגבי ארגוני הפשיעה בחברה הערבית.
אז אני חושב שכן.
ואחרי החיל והרעדה, מה השבק יעשה שהמשטרה לא עושה?
אז ככה, לשבק יש אמצעים, נחשפנו לחלק קטן מהם בקורונה. ולא סתם השבק גם אז התרומם על רגליים אחוריות, כי הוא חשב שחלק מהיכולות האלה שהן זולגות, הן פוגעות את היכולת שלו לפעול אל מול נושא הטרור. מדינה דמוקרטית, תמיד זה מתנגש, העניין הזה, עד כמה אתה נכנס עמוק לתוך החיים של האזרחים, אבל יכול להיות שצריך לחשוב פה במודל, כמו של ה-FBI, שהוא משלב גם טרור וגם מלחמה ב... ופשיעה מאורגנת, ולהגיד גם בשבק, צריך להקים איזה מחלקה, שהיא תטפל רק במקרים המאוד מאוד מיוחדים. תראה, משפחות הפשע, הן חודרות לכל פינה במוסדות המדינה, כולל לרבות, וזה התפרסם, כולל למחזים של משרד הביטחון.
אני שומע גם בחברה הערבית וגם בקרב יוצאי שבק, שאומרים, המשטרה יודעת לעשות את הדברים האלה. המשטרה חיסלה במו ידיה, בלי עזרה חיצונית, את משפחות הפשע היהודיות. למה לא... כיוון שיודעים במשטרה מי אלה משפחות הפשע הערביות, למה לא מטפלים בזה? למה צריך לשבק בשביל זה?
תבירו חלק מהיכולות של השבק לידי המשטרה. כמו שאמרתי, תגדילו את המשטרה.
לא, אבל אומר לך אסף, כדי להילחם במשפחות הפשע היהודיות, לא היה צריך את השבק. למה זה יותר יותר קשה לטפל במשפחות הפשע במגזר הערבי?
אז בחלקן כן.
למה יותר קשה?
כי יש שם הרבה עניין של משפחות שיותר קשה לחדור לתוכן, זה לא שבלתי אפשרי.
למה?
אפשרי. כי הקשרים המשפחתיים והנושא של הלכידות הפנימית היא כנראה משהו ציפה יותר גדול.
הסביבה מגוננת?
אבל לא שזה בלתי...
לא, תסביר שנייה אחת, מה ההבדל? מה זה המשפחה? המשפחה מגוננת? מה זה?
המשפחה יותר קשה לחדור אליה, אתה יודע, אני אגיד לך למה זה דומה, זה דומה כמו הטיפול בנושא של ימין קיצוני בארץ, כן? ולא שאני יוצא השוואה, זה עולם אחר, אבל יותר קשה, יש מגזרים שיותר קשה לחדור אליהם, אבל זה לא שזה לא בלתי אפשרי. תראה, אם המשטרה תקבל חלק מהיכולות של השבק, אם יהיה כוח אדם יותר גדול, אם תקבל גם את הגב החוקי, תראה, אני מזכיר לך ששבק, כששבק פועל, הוא נשען על חוקים מעט שונים, יותר מקלים. למשל, סתם דוגמה, מניעת... עורך דין למשך מספר שבועות עד אשר החקירה הזה. ברגע שמגיע לך בשעות הראשונות מגיע עורך דין ואומר לו אתה סותם את הפה, אתה לא מדבר, אז יותר קשה לפענח ולפצח. במקרה של שבת יש לו את היכולת לעשות את זה. עכשיו עוד פעם, זה מתנגש עם העניין הזה של העולם הדמוקרטי, כן? וצריך לראות. אבל אם אנחנו מחליטים שאנחנו בסוג של מצב חירום, בין אם זה הוראת שעה ובין אם זה סוג של עבודת מטה מהירה,
טוב.
צריכים לראות איך השב"כ נכנס פה בצורה יותר גדולה לתוך האירוע הזה, כתרגש על משפחות הפשע.
ניצב בדימוס
זוהר. משפחות הפשע הן המחוללות של כל האירוע הזה.
תודה רבה על השיחה הזאת. אבישי גרינצייג, כתבנו למשפט, שלום.
שלום, שלום.
בוקר טוב. מה הסיפור?
הסיפור, הונאת ביטוח. מגיע בן אדם, טוען, עברתי תאונה, אני נסעתי ברכב, עצרתי את הרכב ועשיתי שי טעות, נפצעתי בצורה קשה מאוד. כך הוא טוען, חברת הביטוח מרגישה משהו בסיפור לא מסתדר, לא מתאים, והיא מחליטה להפעיל את משרד החקירות שלה, והיא מוצאת סדקים בתיק, ולכן היא לא מאשרת את התאונה, והיא לא מפצה את הבן אדם. הוא מרגיש נגדה תביעה לבית המשפט, שמתנהלת במשך לא מעט שנים.
תביעת ענק.
נכון, תביעה של מיליונים, ממש בשבוע שעבר ניתן פסק הדין, ופסק הדין מציג בפנינו תמונה פשוט שלא תיאמן. מה שאנחנו רואים שם, בן אדם, בעצם עורכי הדין של חברת כלל, ממשרד זמר ברימר ושות, מראים איך פשוט היה פה תצוגת תכלית של הונאת ביטוח. הבן אדם מביא את בנותיו להעיד עדות שקר לטובתו, מביא את שני חברים שמציג כאילו שהם סתם עוברי אורח.
כי מה היה הסיפור? מה היה בתאונה באמת?
או, יפה. אז מלכתחילה, ככה, אולי ניתן פה עוד פרט אחד, אשתו שהפכה לגרושתו, הסכימה לשתף פעולה עם חברת הביטוח, והציגה את האמת, שמלכתחילה או בכלל הוא פנה לביטוח לאומי, וטען שמדובר בתאונת עבודה, שנפל לו בעצם המזגן על הרגל,
כלומר קרה לו משהו פשוט לא עם רכב ולא עם תאונת דרכים ולא עם חברת הביטוח.
נכון מאוד, לא מזגן נפל ולא...
למה קטנוניות? קרה לו משהו, נכון?
זה נכון מאוד. ובעצם היה פה סיפור שלם ואחר כך...
זאת אומרת, נפל מזגן על הרגל.
לא, זה הגרסה הראשונית שגם היא שקרית. הסיפור האמיתי שפשוט נפל בבית.
נפל בבית.
עלול לקרות לכולם.
נפל לו הבית, בנה סיפור שלם עם עדים שהם חברים שלו, ואולי אפילו קיבלו משהו על זה, אנחנו לא יודעים, ועם בני המשפחה שלו.
ובנותיו שבעצם שמתברר במסגרת ההליך שהוא איים עליהם, שהיה נהג בלימוד, גם פיזית וגם נפשית וגם מינית כלפי אשתו. ממש ממש סיפור שלם, וגם מתברר שהוצגה הקלטה, שבהקלטה רואים בבירור שהבת, בגלל שגרושתו, הסכימה להעיד לטובת חברת הביטוח, אז היא החליטה אם ככה, אז אני מעידה לטובתו, ולא מעניין אותי. והיא שואלת אותה, מה זה בכלל עניין שלך? למה היא חייבת להתערב? הבת שואלת את אמא שלה, זה שלא מול חברת הביטוח. והיא אומרת לה, מה את רוצה שאני אשקר? ואז בגלל זה הבת החליטה להעיד לטובת אבא שלה.
אבישה, אין לנו המון זמן. בשורה התחתונה נקבע שהוא משקר, הוא לא יקבל את המיליונים שהוא רצה.
אז לכאורה סוף טוב. לכאורה סוף טוב, נכון? אבל האמת היא שזה לא סוף טוב. כי אם אתה שואל את עצמך, למה הביטוח אצלנו כל כך יקר? בגלל שיש הרבה מאוד רמאים, וקשה לעלות עליהם. אז עד שסוף סוף בית המשפט מצליח לעלות על רמאי שאין שום ספק, גם בפסק הדין נכתב שהבן אדם שיקר והביא עדים שהם לא מאמנים, והוא לחץ על בנותה וכו', איך זה מסתיים? רק בכך שהתביעה נגדו נדחית. זאת אומרת, איפה, מה אם, למה בית המשפט לא...
אתה אומר, אין מה לחגוג את זה שמערכת המשפט פה, בסיוע כמובן רחב מאוד של אותו משרד חקירות, מנע כאן הונאת ביטוח. אתה אומר, לא, צריך ללכת לאיש הזה ולמצוא איתו את הדין על מרמה.
נכון, ועכשיו, אתה לא יכול לצפות כל כך שחברת הביטוח תעשה את זה, כי חברת הביטוח יש לה גם אינטרס אחר. יש לה אינטרס שאנשים שיבואו אליה...
לא ירגישו שהם חשודים, אבל השופטת יכולה להעביר את זה לחקירת משטרה, את התיק?
חד משמעית, וככה גם אמורים לעשות.
ולא עשתה את זה.
לא נעשה. אז הנה, אנחנו קוראים פה, מעל גבי האתר. קראנו.
אז זו הייתה הקריאה. חשבתי שאנחנו קוראים פה נקודותיים. אוקיי, הקריאה הייתה, תריצו את סרט ההקלטה לאחור. אבישי גרינצייג, תודה רבה.
תודה רבה, תודה.
שלום, שלום.
סוף שעה ראשונה, פרסומות חדשות, ונחזור עם שעה שנייה. טוב, כשנתחיל, אני רוצה קצת תגובות מאזינים, כי יש לנו מאזינים נאמנים שולחים איתנו הרבה זמן וכותבים דברים בטלגרם, ואני רוצה להוקיר להם תודה בזה שהם... זה שנקריא את התגובות המאוד מרגשות שלהם. מוטי נגיד כותב ב-8:11 דקות. באמת, מרגש. ברברנים, יאללה, תתחילו את השידור. אתם יורדים ברמה.
זה של התוכנית שלנו?
כן. וב-8:54 כותב חיים. חיים בן משה. באמת הודעה מרגשת, אני לא... אני מקווה שאני אוכל להמשיך לקרוא את כולה עד הסוף. תוכנית פח. רגע, רק ההתחלה, שנייה. תוכנית פח.
פח במובן החיובי או השלילי?
כנראה שחיובי, אחרת הוא לא היה כותב לנו את זה בפומבי. תמשיכו ללטף את מי שאפילו במחשבה שלי לא ראוי לליטוף. זה הזיה איך שאתם מתפקדים ומראיינים. בושה. למה אתה צוחק?
לא, אני צריך לחשוב, למי מתכוון?
אליך ואליי.
לא, את מי ליטפנו?
את מי שבמחשבה שלו הוא אפילו לא היה מלטף. אתה איתי? אתה מקשיב? מה קורה איתך? אם ככה תמשיך לתפקד, קלמן, אתה תמשיך לקבל את הבושות האלה.
אני רוצה לקרוא את זה בעיניים, זה מסובך לי מדי. יש לך עוד תגובות מעניינות? זה רושם שאנשים נהנים בסך הכל.
גלי כותבת, אתם מעולים, תמשיכו לברבר כמה שיותר. כלומר, זה בתגובה עכשיו. עוד מישהו כותב, מתנחלים שונאים את התוכנית שלכם.
הוא מתנחל.
אתה יודע אם זה נכון? יש לך מקורות אולי בהתנחלויות?
לא, לא. לא יודע, אולי צריך לעשות סקר.
לא, עכשיו, זה בטלגרם, ועכשיו כאילו מאזינים חושבים שאני מחפש חיזוקים. תודה רבה. תודה לתגידו, שכותב בלעדיכם השמש לא זורחת. מישהו כותב אליפות של תוכנית. תודה רבה לכולם.
יפה, אתה כמו ההוא עם המשמר הזה, שנפל על הרצפה לכולם, באו לעזור. יופי, נהדר.
כן, אוקיי.
עורך הדין גיל שפירה, מנהל מחלקת ייצוג אסירים בסניגוריה הציבורית, שלום.
בוקר טוב.
איך הסניגוריה רואה, אם יש בכלל עמדה של הסניגוריה, את כל הרעיונות האחרונים לערב את שירות הביטחון הכללי בחקר הפשיעה בחברה הערבית?
אנחנו חושבים שזה רעיון רע, אנחנו חושבים שזה רעיון רע בהרבה מישורים, אבל עוד לפני שמגיעים להסבר למה הוא רע, אנחנו חושבים שהוא גם לא יועיל. והוא לא רק שהוא לא יועיל, הוא גם עלול להזיק. ולכן כשמסתכלים על כל האירוע הזה, אנחנו חושבים שבהחלט נדרשים כאן פתרונות עומק מורכבים מאוד לאירועים הקשים שאנחנו עדים להם. אבל ההרחבה של סמכויות הפעילות של שירות הביטחון הכללי גם לחקירות פליליות בתוככי מדינת ישראל, היא לא הפתרון.
בוא תסביר למה, לא למה זה לא יועיל, אלא למה זה נראה
לא, לך. לא, אבל הרגע, אפשר לשאול למה זה לא יועיל? כי, כאילו, כי אתה עסוק בסנגוריה ציבורית, אתה לא מומחה ללוחמה לא, בפשיעה.
לא, אני לא מומחה ללוחמה בפשיעה, יש לנו את הניסיון שלנו של עשרות שנים של עיסוק במשפט פלילי ובהתמודדות עם תופעות של עבריינות ועם עוברי חוק, אבל העניין הוא כזה. שירות הביטחון הכללי נועד לפעול באזורים מסוימים שקשורים לפעילות חבלנית עוינת נגד מדינת ישראל, כלומר עם הפנים כלפי חוץ, עם הפנים כלפי שמירה על הגבולות שלנו ועל האתגרים מסוג מסוים. ולכן ייתנו לו אמצעים וסמכויות, חלקם מרחיקי לכת, גם מבחינה טכנולוגית וגם מבחינת היקף הסמכויות, שירות הביטחון הכללי רשאי להפעיל. סמכויות ואמצעים שהוא מפעיל הרבה פעמים בלי בקרה שיפוטית, כלומר, שירות הביטחון הכללי לא נדרש ללכת לבית משפט.
כן, לא, אבל בוא ניגש, סליחה שאני מזרז אותך, אבל אם ראש השב"כ יגיד, בסדר, אני לוקח עליי את המשימה, והמפכ"ל יגיד, כן, אני צריך פה את השב"כ, וראש הממשלה יגידו, כן, השב"כ, אז אני מנסה להבין מאיזה פוזיציה אתה אומר, חברים, זה לא יעזור.
האמצעים שהשב"כ מפעיל הם לא אמצעי קסם. הם הרבה פעמים יכולים לזרז או לעשות את מה שהמשטרה יכולה לעשות ביומיים, זה יכול אולי לעשות ביום, או יכול לקצר קצת זמנים, אבל אין כאן איזשהו קסם מיוחד. זאת אומרת, זה לא שלשב"ק יש שפן בכובע.
לא, אבל לשב"ק יש לכולות של המשטרה אין, ולשב"ק יש בחוק סמכויות של המשטרה אין.
נכון, והסמכויות האלו הן סמכויות שבסופו של דבר יביאו לפגיעה יותר מאשר לתועלת. ואת הנקודה הזו חשוב מאוד להבהיר. הסמכויות האלה הן לא סמכויות קסם, כלומר, זה לא סמכויות שברגע שהשב"כ יפעיל את המערכות המתוחכמות שלו, לא תהיה כאן פשיעה. הפשיעה תהיה, וההתמודדות עם התופעות שאנחנו יודעים להם תימשך, והשימוש באמצעים האלו בסופו של דבר ישחוק אותם, יביא לכך שהשב"כ ייאלץ לחשוף הרבה מאוד מהיכולות שלו ומהמערכות שהיום הוא עושה הרבה מאוד כדי לא לחשוף, ואז גם אי אפשר יהיה לעשות בהם שימוש הלאה. והרבה פעמים זה one trick pony, כלומר, הרבה פעמים בהקשרים האלה, ברגע שדברים כאלה נחשפים...
לא, אבל אתה עכשיו מדבר, כמו דובר השבק.
לא, אני לא מדבר בכלל.
שזה לא דבר רע, אבל זה פשוט לא אתה.
אתם לקחתם את זה לשם.
לא, אז אני אגיד לך...
לא, כי הטיעון הראשון שהעלית היה בנוגע ליכולות, שזה בסדר, בוא ניתן לשבק להגיד אם יש לו את היכולות. ואז הלכת לדבר על החשש מחשיפת האמצעים, שזה גם, בוא נראה אם לשבק יש... בוא תדבר בתור מנהל מחלקת ייצוג אסירים בסנגוריה הציבורית.
בבקשה. ואתם לקחתם את השיחה לשם.
אז אנחנו מחזירים אותה לפה.
בדיוק. אז אנחנו, נקודת המבט שלנו, יש קושי מבחינת סדרי משפט ומשטר במדינה דמוקרטית, לעשות שימוש באמצעים שיש לארגון ביון, לארגון שעניינו ביטחון לאומי, בחקירות פליליות. הדבר הזה נוגע למערך שלם של איזונים ובלמים שיש לנו במשפט הפלילי במדינת ישראל, שאותם השימוש בכלים של השבק לצרכים האלה מפר. והאיזונים והבקרות האלו מתבססים על העובדה שכאשר המדינה משתמשת באמצעים מסוימים כלפי האזרחים שלה, היא צריכה לעבור את תהליך מסוים. הדבר הזה צריך להיות כרוך בבקרה שיפוטית. הדבר הזה צריך לעבור צו של שופט. הדבר הזה צריך לעבור עין בוחנת אחר כך של בית המשפט.
עין בוחנת של בית המשפט קיימת בכל מקום, בכל תיק.
לא, ממש לא. ממש לא. זה אם הוגש, אתה מדבר בשלב המאוחר של הגשת כתב האישום. בוודאי. אבל עוד לפני כן, שהמשטרה היום...
אבל הכל פועל לפי חוק. אף אחד לא יפעיל את השב"כ שלו לפי חוק.
אבל שוב, הפעילות של השב"כ, כרגע החוק לא מאפשר את זה.
לכן אני אומר, יצטרכו לאשר את זה בחוק, ברור.
וההסדרה של הדבר הזה בחוק היא תהווה חריגה מעקרונות יסוד של שיטת משטר דמוקרטי.
אבל נניח שהממשלה או כולנו מבינים שיש כאן אירוע שהוא חריג מאוד, ונניח שהשב"כ יוכל, לא יודע איך, להביא לירידה גדולה במעשי הרצח, למרות כל הבעייתיות, ויש בעייתיות, אין ספק בכלל. לא נכון, במקרים מאוד חריגים, וכאמור זה מקרה חריג כזה, לנסות להגדיר לו את זה בפרק זמן, נניח שנה, כדי לתחום את האירוע הזה?
לטעמנו לא, משום שהזליגה הזו מסוכנת. מה שמתחיל בשנה יימשך לשנתיים, מה שמתחיל לצורך חקירה של עבירות מסוימות יזלוג בהמשך גם לעבירות אחרות, ומה שמתחיל בשימוש לצורך מגזר מסוים יתפשט אחר כך למגזרים אחרים.
כן, אנחנו שומעים הרבה פעמים כשיש קבוצת יעד כזו, שאומרים בוא נחמיר את האכיפה או נפעיל עליה כלים כאלה או אחרים, אז הקבוצה עצמה צועקת לא, לא, לא. כאן מתוך החברה הערבית אנחנו שומעים הרבה קולות שאומרים כן, כן, תפעילו את זה על החברה שלנו כי אנחנו לא יכולים יותר.
גם ראש המועצה בלוד, גם חבר המועצה בלוד שדיברנו איתו לפני כמה דקות.
אני לא שמעתי את השיחה הזו, אבל אני יכול לומר שהמחיר של ההפעלה של האמצעים האלו על אזרחים, הוא יהיה מחיר שהוא יהיה בגדר בחייה לדורות בהמשך. כך אנחנו מבינים את האירוע הזה. מדינה לא אמורה להפעיל על האזרחים שלה את אותם אמצעים שהיא מפעילה כלפי האויבים שלה. ויש סיבה לכך שלשב"כ ניתנו אמצעי וסמכויות מסוימות שלא ניתנו למשטרה ולגופי חקירה אחרים, משום שיש דברים שמדינה דמוקרטית לא עושה ולא מפעילה כלפי האזרחים שלה. אחד מהם...
אבל זה מפריע לך, אמרת זליגה, את הזליגה אני מבין, אבל אם אנחנו מתייחסים לארגוני הפשיעה בחברה הערבית או בכלל כאויבים שלנו, זה מפריע לך שמאזינים להם?
זה לא עניין שזה מפריע לי או לא מפריע לי. השאלה איך אני מתייחס לפשיעה. אם אתה מתייחס לפשיעה כמו שאתה מתייחס לאויבים שלך, אתה מתייחס לפשיעה כמו שאתה מתייחס לטרור, זו בעיה. זו בעיה משום שזה חותר תחת ההבנה הבסיסית של תופעות של עבריינות, שאגב קיימות בכל העולם. ובכל העולם מתמודדים עם הדברים האלה. אז אנחנו לא המדינה היחידה, ואנחנו לא המקום היחיד בעולם שבו יש התמודדות עם האלימות או עם תופעות של עבריינות אחרת. אבל בסופו של דבר, הכלים...
מאיזה אמצעי אתה מוטרד? כלומר, איזה אמצעי אתה... אחרי 100 הנרצחים בחברה הערבית בחצי השנה האחרונה, איך אתה... ממה אתה מוטרד? באיזה כלים אתה מוטרד שיעשה בהם שימוש כדי לנסות להילחם בתופעה הזאת?
אני לא בטוח שהדבר הנכון הוא לעמוד כאן ולפרט את, את אותם כלים שהשבק עצמו מנסה שלא להגיע לפירוט, אבל אפשר לומר שמדובר בדבר ראשון בסמכויות חקירה נרחבות שאינן כפופות לדין שאנחנו מכירים. בואו נתחיל בזה שחקירות שבת לא כפופות לחובת לזכות ההיוועצות של חשוד, לא כפופות לחובה להזהיר חשוד על זכויותיו, לא כפופות לחובות תיעוד חזותי וקולי של חקירות שחקירות משטרה כפופות להן. כבר בכך יש באמת צעד גדול מאוד של כרסום בזכויות פרט ובסיסיות. לאחר מכן יש היבטים טכנולוגיים שונים ששירות הביטחון הכללי מפעיל שלא דרך בתי המשפט. כלומר, הוא לא עובר דרך צווי חיפוש, צווי הזנת סתר, צווים אחרים שניתנים על ידי בית משפט ושצריכים לעבור הליך של בחינה, של בקרה ושל הפעלת שיקול דעת שיפוטי, שגם בודק את מידת הפגיעה בפרטיות אל מול הצורך ועושה איזונים אחרים. הדברים האלה לא קיימים שם. ואז אנחנו נמצאים למעשה, ויש כמובן עוד אלמנטים אחרים של איתור ושל יכולות חיפוש מרחוק ושל יכולות סמויות אחרות שלא ניכנס אליהם. כל הדבר הזה, כשהוא מופעל, בלי שהדבר הזה עובר את תהליך הבקרה המינימלי והיסודי שצריך, שכל אמצעי חקירה אחר עובר. יש בזה זליגה מאוד מאוד ברורה ובוטה לעבר כרסום בזכויות אדם בסיסיות.
טוב, אוקיי.
זה צריך להטריד כל אחד ואחד מאיתנו.
אוקיי.
עכשיו, זה לא נועד לשימוש כלפי אזרחי המדינה, בדיוק כפי שמדינה מפעילה מטוסי קרב נגד אויביה, אבל היא לא תפעיל מטוסי קרב נגד...
כן, השב"כ מופעל נגד אזרחי המדינה לפעמים. זה קיים. היו תיקים כאלה, לא?
שמה?
נגיד, בדומה לא הופעל נגד אזרחי המדינה, השב"כ?
שוב, מה שקובע זה סוג האירוע.
סוג האירוע, וההחלטה של המדינה, כמה גדול האיום הזה עליה.
וזו שאלה אחרת, אבל...
זו השאלה, אני חושב.
לא, העובדה, סליחה, לא. העובדה, אם השאלה שלך מכוונת לכך, שייתכן שגם אזרחי המדינה היו בעבר, או היו אירועים שבהם אזרחי המדינה היו מעורבים בטרור ובפעילות טרור.
לא, בהחלטה מתי המדינה מפעילה את האמצעים האלה של השב"כ, מול מי? וכשזה נראה לה חשוב מאוד, או מסוכן מאוד.
זה כבר גולש לתחומים אחרים, להבנתי, לפחות מבחינה משפטית, ההפעלה של השב"כ היא יכולה להתבצע כיום, רק כשמדובר בפעולות טרור.
גיל שפירא, תודה רבה לך.
בבקשה, יום טוב.
להתראות.
לפני יותר מחודש התרסק מטוס באמזונס.
מטוס קל.
כן. אז מה? התרסק מטוס. מה, אז חשוב לך להגיד שהוא קל?
כן. יש הבדל בין מטוס קל למטוס כבד.
נכון.
ההבדל הוא במשקל.
אבל הוא מטוס.
כן.
לא מדובר במטוס. כן. נחת התרסק באמזונס ב-1 במאי. ומשם יצאה קבוצה.
בלב ג'ונגל.
כן. יצאה קבוצה. של ארבעה ילדים שעמדו שם בהתרסקות הזאת את אמא שלהם, יצאו פשוט למסע.
ילדים שהמחים שהקטן ביניהם בן שנה.
כן. והנה הם, אני לא רוצה לגלות לך את הסוף, אבל הוא טוב.
אוקיי, אני לא אשאל.
חיליק מגנוס, שלום.
שלום וברכה, מה שלומכם?
בוקר טוב, אנחנו בסדר, מה איתך?
חיליק מגנוס ממגנוס איתור וחילוץ.
כרגע מצבי מצוין.
תודה לאל.
אתה מכיר את המקום הזה?
מכירים את המקום ספציפית, אני מכיר את הג'ונגל הזה, ביליתי בו חודשים ארוכים בכל מיני מבצעים, ואני מכיר גם את האזור.
ספר על הג'ונגל הזה.
הג'ונגל הזה זה דבר נפלא, אתה הולך 3 מטרים ואתה לא חוזר חזרה לאותו מקום, כשאתה פונה אחורה זה נראה מקום אחר. זה צפיפות בלתי רגילה, לחות גבוהה ביותר, הכל חי, הכל נושם, הכל הצומח, החרקים, הבעלי חיים, הדגים, המים, בשפע גדול מאוד, כמות גשמים מדהימה ולחות גבוהה ביותר.
איזה בעלי חיים יש שם?
אין משהו שחסר שם. החל בדגים שאוכלים ועד לקרוקודילים שטורפים ופומות ואין משהו שקפיברות
לא מקום שנשמע כיף לטייל בו 40 יום.
בוא אני אגיד לך את זה ככה. זה מרתק, זה מדהים, זה בעל יכולת הישרדות בלתי מוגבלת, ויחד עם זאת חובן בחובו סכנות אדירות לכל מי שלא יודע, לא רגיל ולא מכיר את ה...
זה נשמע כמו יעד החופשה האולטימטיבי של חיליק מגנוס, ולא לכל השאר.
זה נשמע כמו חופשה אולטימטיבית שהיא קשה. עשיתי זה גם בתור חופשה, וזה קשה ממש, כיוון שהגוף לא רגיל לתנאים האלה, ואתה... צריך לשרוד בתנאי לחות גבוהים, על סירות, הליכות רגליות לא ארוכות.
אז אם היינו אומרים לך שארבעה ילדים, נערים, מגיל 13 הכי גבוה ועד...
אני רוצה קצת להסביר לך משהו על ילדים, על מה שאתה קורא ילדים. בן 13 מהקהילות האלה שנמצא, הוא בוגר לכל דבר, הוא יוצא...
זה קהילה ילידית מקומית שם, כן.
כן. הוא בוגר, זה לא בן 13 אצלנו, בחברה המודרנית שההתבגרות נמשכת עד אינסוף. זה חבר'ה שיודעים מה לעשות, הם גדלו שם, הם חיו שם, התנאים היו קשים, תזכור שנעשו גם מאמצים חריגים למצוא אותם, כי הייתה הבנה מוחלטת שהם נותרו בחיים.
נגיד, אבל גם פעות בן שנה מסתובב איתם.
הם לוקחים אותו והם אחראים עליו, כמו שאתה יודע, הם אחראים עליו גם בחיים הרגילים יום-יום.
אבל מה קורה שם ב-40 יום האלה?
ב-40 יום האלה...
הג'ונגל הזה סבוך, והמדינה על כוחותיה מחפשת אותם ולא מוצאת.
כן, אתה יכול לחפש במרחק של 30 מטר ולא תמצא, אתה מבין? אתה עד שאתה לא נוגע בהם, לא תמצא אותם. ואתה יכול ללכת לכל הכיוונים, לא תמצא כלום. עכשיו, הם, להערכתי, אני לא יודע, אין לי מידע, לא בדקתי עדיין את המידע בהקשר לחילוץ שלהם, התנועה שהם ביצעו לא הייתה רחוקה מהמקום, מהמוקד שבו התרסק המטוס, הם לא התרחקו מרחקי האינסוף, מים לא חסר להם, יש שפע של מים, גשם ונחלים, מזון שהם רגילים ללקט והם יודעים מעט מאוד מספיק כדי ללקט, פירות יש ביער הזה, בג'ונגל הזה בלי...
אז אתה אומר, תכלס אפשר היה גם לא למצוא אותם, יכלו להמשיך ולחיות את חייהם באמזונס.
שמע, תראה, חיפשו אותם 40 יום, חיפשו אותם ברצינות, לא... ולא על טווחים אדירים.
איך חיים שם 40 יום, הילדים הגדולים האלה?
לא הולכים לשום מקום, הם מטפלים בעצמם.
כן, אבל מה זה מטפלים? מה אוכלים ומה שותים?
סרחים, אספים, צמחים, ליבות של צמחים, פירות, בלי סוף, מכל מיני סוגים ישנם באזור. ואפשר גם ליהנות מבעלי חיים שונים, מחרקים, אפשר ליהנות מדגים, הם ודאי יודעים גם ללקוט ציפורים וכך הלאה, אין ספק שהם יודעים את המלאכה, איך לצוד וכך הלאה. עכשיו, מה הם עשו בדיוק? שמע, זה מרתק לשמוע אותם. ודאי שזה מרתק, זה גם מרחיק אותך בדמיון. זה מדהים.
יפה. חיליק, תודה רבה.
בבקשה.
תודה, תודה. מה אני אומר לך, אסף? אם אתה נקלע על המקומות האלה, בסדר, יש שם נחשים חונקים, יגוארים, כל מיני כאלה. אם אתה נקלע למקום כזה, תדאג שילד כזה יהיה איתך.
חשבתי שחיליק מגנוס יהיה איתי.
אחד מהילדים האלה. בלי לפגוע בחיליק, שהוא כמובן גם יודע כנראה להסתדר שם.
אני רק זוכר את כל הדיווחים. יש אחת אצלנו בחדשות... דיווחים, ילד בן 3 נמצא משוטט לבד ברחוב בבאר שבע. אתה אומר, אוקיי, בסדר, 5 דקות, תסתובב ילד בן 3 ברחוב בבאר שבע.
לא, ביום, ואין שם פומות, ואף אחד לא יאכל אותו.
כן. מסתדר, הוא ניזון מתוכן פלאפל שנתן לו מטובו. טוב. והעובדות אומרות שעומד להיות מוגש כתב אישום. נגד נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, בגין החזקתו של מסמכים מסווגים והחשיפה לכאורה שהוא נתן לאחרים לשזוף את עיניהם באותם מסמכים מסווגים.
דווקא לי זה נראה חברים מאוד.
כן?
כן. זה, או שזה צליחה או שאתה נותן גם לאחרים. זה, על, זה, על זה שהוא נותן לאחרים, על זה יעמיד אותו לדין? נראה לי מכוער ולא חברי.
מיכל רשף כתבת תחום החוץ, האם גם קלמן בעצם אמירת הדברים האלה...
סיוע לפשע.
עלול להסתבך באותה פרשה?
אני תוהה איזה מסמכים מסווגים קלמן מחזיק עכשיו.
אני לא מחזיק, להפך, אני קורא לכל אלה שמחזיקים.
קלמן, שתף אותנו, אנחנו חברים, כולנו חברים פה, קלמן.
ברור, אבל זה הפוך, כיוון שאני לא מחזיק, אני קורא לאלה שמחזיקים לשתף גם אותי. לכן אני נגד כל ה... הנוקדנות הזאת, אז הוא שיתף אנשים.
בטיעונים לעונש אולי זה יכול לעבוד.
טוב, מה קורה עם טראמפ?
תראו, משרד המשפטים האמריקאי, התובע המיוחד שמונה לחקור את תיקי טראמפ, את שלל תיקי טראמפ, צריך לומר, מגיש כתב אישום שכולל 49 עמודים, 37 סעיפים, 31 מהם בגין הסתרה מכוונת של מסמכים מסווגים. מה כתב האישום הזה בעצם אומר? הוא אומר שדונלד טראמפ, אחרי שהוא עזב את התפקיד, בינואר 2021, הסתיר מסמכים מסווגים בשני אירועים, הוא הראה מסמכים כאלה לאנשים בלי סיווג ביטחוני, ידע שהוא מסתיר את המסמכים האלה שלו כחוק, ניסה לגרום לעוזרים שלו לשקר בשבילו, הזיז מסמכים ממקום למקום באחוזת מר-א-לאגו, ובניגוד להצהרות שלו גם לא שיתף פעולה עם החוקרים, לפני הפשיטה של ה-FBI על האחוזה שלו בשנה שעברה. כל הדברים האלה מתכנסים לכתב אישום מאוד מאוד חמור נגד הנשיא לשעבר. הוא צפוי להגיע ביום שלישי לדיון ראשון שבו יקריאו לו את סעיפי כתב האישום. הוא איתן כנראה שהוא חף מפשע, אבל כן, אלה החדשות הבאמת גדולות של סוף השבוע הזה. נאמר, כתב אישום שלפי מומחים משפטיים די חזק, כלומר יש עדויות, יש הקלטות,
די חזק, יש שיחות. די חזק, יש עדויות, פרשה חמורה, כלומר כמו שזה נראה כרגע, אני אגיד בזהירות, אין לי דרך להגיד את זה בזהירות, טראמפ בדרך לכלא?
אם יורשה, וזו גם שאלה של מתי, כנראה שכן. כלומר, אם אנחנו מדברים על העבירות, וכמו שאמרנו ב-37 סעיפים, אז, רגע, אני אגיד לכם בדיוק רק את המספרים שכתבתי לעצמי. 31 סעיפי עבירות על חוק הרגול, העונש המקסימלי שלהן הוא 10 שנים. 4 עבירות של קשירת קשר, העונש המקסימלי 20 שנה. עוד 2 עבירות של שיבוש, העונש הוא 5 שנים. בקיצור, כלא, אם אכן יורשע, ואפילו בחלק מהסעיפים האלה, זה נראה כמו דבר בלתי נמנע כרגע, וכמו שאמרנו,
כלומר, איזשהו עונש מאסר בפועל?
כן, כן, כרגע זה נראה ככה, כן.
השאלה
היא אבל של הלוח זמנים, תראה, כן. אדוע, אנחנו באמת לפני קמפיין 2024, נכון. הטובה המיוחד דיבר על זה שהוא רוצה הליך מזורז, לעשות את הדברים כמה שיותר מהר, לא בטוח שהוא יוכל לעשות את
זה. מה זה מזורז, אבל מה לוח הזמנים?
כרגע יש דיון ראשון ביום שלישי, התביעה אמרה שהיא צריכה בערך 21 ימי עסקים כדי להציג את הטענות שלה, ההגנה עוד לא אמרה כמה זמן ייקח לה להציג את הטענות, אני מניחה שאנשי טראמפ ירצו למשוך את זה כמה שיותר מהר.
שכמה מועמדים רפובליקנים שהיו שמחים שזה ייגמר מהר מאוד.
בוודאי, אבל טראמפ מצידו חוגג על זה פוליטית כמובן, הוא עוד לפני שמשרד המשפטים הודיע על הגשת כתב האישום כבר יצא בהודעה ובסרטון וידאו, אני הולכים להגיש נגדי כתב אישום, זה עוד חלק מסדר המחשפות.
יכול להיות שדווקא להיות מורשה ולהישלח לכלא דווקא יעזור לו בקמפיין הנשיאות.
אולי יקשה טיפה על הצהרות הבחירות, אבל כן, תראו, זה כרגע
גם ככה הכל לא עושה את זה ביוטיוב, זה הכל בסדר.
זה נכון, וזה גם, זה כרגע באמת משרת אותו, כלומר, אנחנו רואים שהוא עדיין המועמד הכי מוביל בתוך המפלגה הרפובליקנית. מצד שני, זה כן ייתן תחמושת ליריבים שלו, וזה גם יהיה לו יותר קשה לפנות אחר כך בבחירות לנשיאות, בבחירות כלליות, לבייס שהוא קצת פחות טראמפיסטי, נקרא לזה ככה. אז זה הולך כאלה לשני כיוונים.
מיכל רשף, תודה רבה.
תודה, חברים.
ביום שישי שעבר הגיעו עשרות תושבים מאום אל-פחם אל סמוך לקיבוץ מגידו, התפללו שם במחאה, עוד רגע נבין מחאה על מה, ישי פרידמן הביא את הסיפור הזה בעיתון שביעי. זיאד מחאג'נה, שלום.
שלום, בוקר טוב.
אתה היית שם.
נכון מאוד.
ספר לנו מה מהותו של האירוע הזה, מה המטרה שלו.
קודם כל, אנחנו פשוט קמנו ועד כזה שכדי לשמור על המקומות הקדושים שבכפר שלי, כפר לג'ון, כמו המסגד ובית הקברות. ופנינו לקיבוץ באופן רשמי, שלחנו מכתב בכדי לשחרר לנו את המסגד, בכדי להקים שם תפילות לפעם לפעם ולשמור על קדושת המקום.
מה זה המסגד הזה? איפה הוא נמצא?
המסגד נמצא בקצה הצפוני של הדרומי של הקיבוץ.
בתוך הקיבוץ?
כן.
אז אתם רוצים להפעיל את המסגד מחדש בתוך הקיבוץ או מה?
או שחרר אותו מתוך, כי פעם לפני תקופה היה רק רשת אחת שמגבילה אותו בין הרחוב למסגד, ובתקופה האחרונה שמו עוד רשת. עכשיו, פשוט להסתכל עליו מרחוק זה קצת קשה. אז פשוט אם אנחנו יכולים, או מתוך הקיבוץ, או לנסות את הרשת, כאילו, אחרי המסגד.
לא הבנתי את העניין של הרשת. יש שם מסגד ישן, עתיק.
נכון.
מה אתם רוצים לעשות איתו עכשיו? הוא בתוך הקיבוץ.
קודם כל, בהתחלה עשו מזה נגריה. ואז התקוממנו ופנינו לקיבוץ, לאחר בקשות רבות, פינו אותו, פינו את הנגריה וניקינו אותו איכשהו, אפילו לא התפללנו בו, אבל אני זוכר את המסגד הזה מילדותי, שהוא היה מסגד לכל דבר, התפללו בו אנשי לג'ון, פשוט לנו זה מקום קדוש, אנחנו רוצים לשמור עליו, לא יותר ולא פחות.
מה זה לג'ון?
לג'ון זה כפר שאני נולדתי בו בשנת 43, והוא נכבש על ידי הכוחות...
אתה יליד 43?
אני יליד 43, נכון.
אתה נשמע, קודם כל, מחמאה, אתה נשמע צעיר מאוד.
תודה רבה.
אבל זו האמת. אז שם נולדת, אה?
כן, ואני זוכר גם את יוהן נקבה, באותו יום שפשוט הכפר נכבש, ואיך שגורשנו משם, ואותי כמעט שכחו בבית, אמא כמעט שכחה אותי בבית.
אז אתם רוצים את הכפר בחזרה? רוצים להקים את הכפר בחזרה? הדיון פה זה דיון נקבה?
לא, לא, לא. קודם כל אנחנו בעד שמתמקדים כרגע בנושא הזה. זה גדול על הנושא הזה של כל הנושא של האדמות, זה עוד לא מבטל דעתי האישית, אבל הבעל הזה הוא קם בכדי רק לשמור על בית הקברות, שיש לי שם אח שהוא קבור, וגם דודה שהיא קבורה שם.
אבל מה זה לשמור? הקיבוצניקים הורסים את בית הקברות?
לא, בית הקברות הוא מחוץ לקיבוץ.
אז מה התביעה שלכם מהקיבוץ? האם יש כאן איזושהי מחלוקת לגבי המסגד, הנגישות אליו, איפה שמים את הרשת, אם לפני או אחרי, אם יש נגריה או אין נגריה, או שהדיון פה אנחנו מפעינים ומוכים על זה, שאנחנו רוצים את הכפר שלנו בחזרה, והקיבוץ נבנה על הכפר.
עוד פעם, אני רוצה להגיד לך שאנחנו התכוונו כרגע, אנחנו מתמקדים בנושא הזה, במקומות הקדושים, זה המסגד ובית הקברות. בית הקברות, למשל, אנחנו שמנו שם אנדרטה, סלע שכתבנו עליו את החללים שנפלו לפני קום המדינה, וביניהם דוד אחד שלי, וכדי לזכור, רק לזכור, אתה מבין?
אז אלה מעין הצהרות זיכרון?
כן.
אז אין לכם שום תביעה מהקיבוץ או ממדינת ישראל?
התביעה שלנו כרגע ממדינת ישראל ומהקיבוץ לשחרר לנו את המסגד ולשמור על בית הקברות, לתת לנו לגשת, כתבנו שם על מין שרת כזה, שם כל קבר, גם את זה הרימו.
כן, אבל זה לא מתחיל, זיאד, זה לא מתחיל ונגמר בזה. ביום העצמאות צעדתם שם עם תמונות של ווליד דקה, שהחוליה שלו רצחה את החייל משה תמם, עם תמונות של מחבלים שרצחו חיילים בליל הקלשונים. איך הם קשורים לאירוע הזה? לבית הקברות?
סליחה, ביום התפילה, שום תמונות, שום כלום, שום דגלים. פשוט הלכנו, התפללנו, היינו איזה 50 איש.
זה עכשיו, אבל זה לא הצעדה הראשונה. אני שואל, ביום העצמאות זה מה שעשיתם? הסתובבתם שם עם תמונות של מחבלים שרצחו חיילים. איך הם קשורים לזה?
רגע, קודם כל זה תפקיד של ועד אחר, זה לא שייך לנו בכלל. אנחנו השתתפנו זה נכון, ביום מה שנקרא מסירת אל-נכבה. אנחנו היינו נוכחים במקום. אבל שם יש כל מיני, כאן הוועד שלנו זה פשוט בא מכל הזרמים, מכל הגילים.
לא, אבל היית שם באירוע הזה, אז מה זה הצעדה הזו עם תמונות של מחבלים, מה היא באה להביע?
פשוט, לא יודע, הם רוצים פשוט לבקש לשחרר אותם. אתה מדבר בטח על דקה.
גם על ווליד דקה, כן.
היא הייתה, התמונה היחידה שהייתה, אשתו הייתה, הרימה את התמונה, זכותה, היא מבקשת שבעלה...
לא, זכותה, אני שואל מה אתה חושב על זה.
עכשיו?
אני שואל מה אתה חושב על זה, זכותה.
תשמע, זה עניין אנושי, פשוט זה אדם גוסס, הוא חולה מאוד, והיא מבקשת, תשמע, מבקשת מהמדינה, כאילו חנינה, כדעתי זה זכותה לבקש.
מה אתה חושב על ווליד דקה?
אני תתפלא לשמוע, אני פעם ראשונה...
לא מתפלא, שואל.
כן, אבל אני פשוט בתור יום רק ראיתי, הבנתי את הסיפור שלו. אתה מבין?
זיאד, תודה רבה לך.
בבקשה,
חן חן. איציק חולבסקי, ראש המועצה האזורית מגידו, שלום.
שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
איך אתה רואה את האירוע הזה מהזווית שלך?
אני אגיד ככה, קודם כל יש מצב בסיסי של צאצאי פליטים של הכפר לג'ון, שהם גרים בוואדי ערה, יש להם זיקה לאזור הכפר ולבית הכברות של הכפר שנמצא צמוד לקיבוץ, ויש מצב בסיסי שקיבוץ מגידו יושב שם בשנת 1949. אני תומך מאוד בהסדרים עם שכנינו והסדרים הפלסטינאים, אבל אני מתנגד חריף לחזרה בזמן. אני אגיד ככה, תושבי הקיבוץ, קיבוץ מגידו, מרגישים מאוימים לאורך תקופה ארוכה. ביום העצמאות האחרון...
מה זה תקופה ארוכה?
תקופה ארוכה זה שנים. יש המציאות, המציאות בנחל הקיני, המציאות סביב הקיבוץ, היא קשה מאוד, של עוינות, של פחד להסתובב לבד ולטייל. יש מצב שחייל יצא לרוץ וטרקטורון פגע בו. יש מצב שסוסים מאיימים על תושבים. אני מכיר את זה טוב, אנחנו עושים שם מבטאי אכיפה, עולים על שדות, פוגעים בנחלים. המצב שם הוא מאוד לא סימפטי.
הוא אומר לך, אומר לך זיאד, אנחנו רוצים לשמור על, שלא פוגעים במסגד ובבית העלמין.
רגע, אז אני אגיד ככה. קודם כל, אז תושבי קיבוץ מגידו מרגישים מאוימים שנים. זה התחדד והחריף בשבועות האחרונים. ביום עצמאות הייתה עצרת נקבה גדולה באזור. אני כל היום הזה ביליתי במרכאות בחפק בתוך קיבוץ מגידו, יחד עם עשרות רבות של שוטרים כדי לשמור על הקיבוץ. ואחרי זה הייתה גם תהלוכה גדולה של סוסים צמוד לגדר הקיבוץ. ובשישי לפני שבוע הייתה תפילה המונית סמוך לבית הקברות של הכפר לג'ון, שנמצא ממש יד הקיבוץ. עכשיו, אני בעד לשמור על אתרים קדושים. הדרישה להיכנס לקיבוץ להתפלל במסגד היא חדשה עבורי, היא לא מקובלת. מה שבתוך
הקיבוץ... היא חדשה ממתי? מעכשיו?
אני לא מכיר אותה, אני עכשיו...
עכשיו שמעת את זה.
מהבוקר, לא, מהימים האחרונים, מהפרסומים האחרונים. אני לא הכרתי את הדרישה הזאת, היא לא עלתה, אני נפגש הרבה. גם לקראת צעדת הנקבה ועצרת הנקבה, היו אצלי בלשכה המארגנים, ומעולם לא דיברו איתי על...
על מה כן דיברו איתך?
דיברו איתי על בית הקברות של הכפר לג'ון, שצמוד לקיבוץ, ואני רוצה להדגיש...
דיברו איתך שמה? מה הם רצו בשיחות איתך?
רגע, לפני 5 שנים, קודם כל הם שמו שם מצבות חדשות, שזה לא מקובל, והמנהל הוא זה שאחראי על ה... על המציאות בבית הקברות, מכיוון שיש סטטוס קוו, יש סיכום שיש סטטוס קוו. שומרים על בית הקברות, אני אגיד יותר מזה. לפני 5 שנים, ב-2018, בהנחייתי, מועצה אזורית מגידו, במימונה, גידרה את בית הקברות כדי ליצור, לשמור עליו היטב. אבל יש סטטוס קוו. לא מכניסים לשם מצבות
לא,
חדשות.
לא, אתה אומר בסדר, מצבות זה המדינה עושה באופן מסודר ולא אנשים באופן פרטי.
נכון,
בדיוק. אבל תסביר רגע מה הדרישה שלהם הייתה לגבי בית הקברות.
הם רוצים להכניס שם, בפועל הם הכניסו שם מצבות חדשות. אני לא פרשן של הבקשות שלהם, אני רוצה להגיד דבר
לא,
כזה.
לא, ישבת איתם, אז תסביר רק אולי מה הם רוצים.
הם רצו שמצבות חדשות לא יוסרו, ואמרתי להם, שזה לא החלטה שלי, ולא אני מטפל בזה, אלא רמי, רשות מקרקעי ישראל.
משהו ממה שהם עשו ביום שישי האחרון, שהם הגיעו לשם והתפללו, הוא לא חוקי?
זה אגב לא שישי האחרון, זה שישי לפני 9 ימים. אני לא אמרתי שלא חוקי.
לא, אני שואל.
אני אומר דבר כזה, שהמציאות, אני ראש מועצה אזורית מגידו, צריך לשמור על התושבים שלי ועל היישובים שלי. ואני דורש ממערכת הביטחון, להכיר במורכבות ובאתגרים של הקיבוץ ולהחזיר לו את מרכיבי הביטחון, שהיום הוא ממש בחזית.
להחזיר לו את מרכיבי הביטחון זה אומר להרחיק אותם ולא לתת להם להתקרב?
לא. זה מרכיבי הביטחון, זה קשור לתקציבים של שמירה והגנה על הקיבוץ, כי היום חברי קיבוץ מגידו ותושבים שם מרגישים...
לא, זה משהו אחר, אני שואל אותך, תסביר מה הבעיה שלך עם מה שהם עשו.
אני אומר שאירוע חד פעמי, פעם בשנה, פעם ב5 שנים, הוא לא נורא, אבל ליצור מציאות שקיימת היום, מה שנקרא ודי ערה על הגדרות שקיבוץ מגידו, לא מקובל ולא אפשרי, ולא נאפשר את זה בצורה רצופה וקבועה.
איציק חולבסקי, ראש המועצה האזורית מגידו, תודה.
תודה לכם.
להתראות.
יבוא היום ועוד תשב אל מול האח, וגם הגב יהיה כפות, ככה תותרת. ותזכר אז בימיך בפלמח, ותספר על זאת אגב אישון מקטרת, ומסביב ומסביב ישב התח, ו... ואשתך גם היא מופלגת ושני תזיל דמעה ותקנח את האף ותענך היו זמנים היו זמנים היו
דוקטור חזי אמיור, שלום.
בוקר טוב.
רוצה אוסף ישראל בספרייה הלאומית.
כן, היו זמנים, היו זמנים.
היו זמנים.
בואו נזכר קצת בימינו בפלמ"ח, מלחמת השחרור. ואתם יודעים למה דווקא היום, היום, 11 ביוני, זה היום שבו יצאנו להפוגה הראשונה במלחמת העצמאות. 75 שנה. זה היה אחרי 4 שבועות של לחימה קשה נגד צבאות ערב מאז הכרזת העצמאות. בשבועות האלה המצרים הגיעו עד אשדוד, עד באר שבע וגם עד ירושלים. הירדנים הגיעו לירושלים וגם ללוד ורמלה. העיראקים היו בראש העין והסורים הגיעו עד גניה. זה היה חודש מאוד קשה. ההפוגה הזאת הגיעה כמו אוויר לנשימה. מתוך יותר מ-4,700 חיילים שנפלו במלחמת העצמאות, עוד כמעט 1,000 אזרחים. יותר מ-1,100 היו לוחמים של הפלמ"ח. וזה אומר שאחד מכל 5 נופלים במלחמה בכלל היה פלמ"חניק, ואחד מכל 4 פלמ"חניקים נפל במלחמה. מספרים גבוהים מאוד, ובהשפעת ההפוגה, כשהיה רגע להתחיל לקוות שכל זה גם ייגמר, חיים חפר כתב לצ'יזבטרון, שהייתה הלהקה של הפלמ"ח, את היו זמנים, משה וילנסקי הלחין, אנחנו שומעים את יפה ירקוני ששר את זה אחרי הצ'יזבטרון, שפותח, השיר שפותח באיזה מין מבט לעתיד, יבוא היום ועוד תשב אל מול האח, ואז חוזרים אל העבר, תזכר אז בימיך בפלמ"ח, ומה תספר לנכדים? שהיו זמנים שבמשלט ישבנו, אבל עבר כל כך הרבה זמן, שעכשיו דבר אין להכיר, על המשלט יושבת עיר. והכל בזכות אותם זמנים. והשיר הזה הגשים את עצמו בגדול, הוא אבן יסוד בתרבות הנוסטלגיה שלנו, במשך עשרות שנים היו שוב ושוב ברדיו ובטלוויזיה תוכניות שקראו להם היו זמנים. חיים חפר עצמו ארגן מופע שהוא קרא לו היו היו זמנים, שזה היה סיפור הצלחה מסחרר, אחד המצלחים בתולדות עולם הבידור והזמר הישראלי. וגם, והמילים האלה היו במשך הרבה שנים גם כינוי להלך הרוח של נוסטלגיה בישראל, במיוחד לנוסטלגיה לימי המאבק על הקמת המדינה. למשל היו אומרים, זה סיפור מתקופת היו זמנים, או זה שייך לאופנת היו זמנים, דברים כאלה. מצד שני, זה עבד גם לכיוון ההפוך. עם השנים התחילה להתפתח ביקורת על כל היו זמנים הזה. בעיקר הדורות הצעירים יותר, אותם ילדים ונכדים.
שמה?
סבא וסבתא, שכל הזמן אתם חוזרים שוב ושוב לנוסטלגיה הזאת של היו זמנים. מאחורי כל הנוסטלגיה הזאת עמד הרבה פעמים צקצוקים כאלה של הנוער של היום ומה שהיה פעם וכל זה.
קובי עוז קרא לזה געגועי לגעגועים.
משהו כזה. זה העבר משתלט על ההווה, על העתיד. ואני חושב שיש בזה הרבה. כי חפר עצמו, חיים חפר עצמו תוך כדי האירועים, הוא לא התעסק בנוסטלגיה. הוא אומר ללוחמים שמה שהם עושים עכשיו הם עושים היסטוריה, ובעתיד זה יהפוך לנוסטלגיה. יבוא היום. הוא רק דמיין את זה. כן. אבל השיר היה חזק, וזה הפך לסמל של נוסטלגיה בזמן אמת. והאמת היא שבתוך השיר עצמו יש הכרה בתהליך הזה שכנראה יגיע. בבית האחרון חפר צופה בעצמו, שהוא אומר שם, וגם מוסר תטיף בכל צרות מזגין. כן, הסבא מטיף מוסר לנכדים, והנכדים לא אוהבים את זה. ואז הוא אומר, ואז תחשוב, אולי צודקים עם הבנים, בשעתו הייתי גם אני צודק, אבל עכשיו היו זמנים, היו זמנים.
יפה.
זאת אומרת, כבר אז, אותם ותיקי הפלמ"ח ידעו שיגיע רגע שבו הם קצת ימאסו אולי על הנכדים שלהם.
כל דיבורי נוסטלגיה, ואתם לא מבינים מה היה פה. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתם.
עם כל הכבוד ויש כבוד.
חזי, תודה רבה לך.
בוקר טוב.
היו זמנים, היו זמנים, היו זמנים.
אתה זוכר את השידורים שאיתמר דרוקמן היה עורך? אתה זוכר את זה? בנדב רוזנצוויג היה בהפקה. זאת התקופה אחרת שבה חיים זקן היה טכנאי השידור. איפה חיים זקן ואיפה אנחנו?
אנחנו נשארנו פה היחידים.
כן. חגית אלחיאני הביאה את הדיווחים ממוקד התנועה.
שהייתה תנועה?
כן.
פעם.
פעם הייתה תנועה, זה לא מה שקורה היום.
סף לי במה להתראות.
קלמן ליבסקין, ביי.